כן. אני רגיל להביא ראיה, אנחנו עושים פרשת בשלח. אנחנו קוראים בתורה פעמיים בשנה פרשת בשלח. פעם אחת בשבת פרשת בשלח, ופעם שנייה בשביעי של פסח. ויש סדר כזה שחז"ל תקנו, שבכל פעם שקוראים בתורה, מפטירים בנביא מעין הפרשה. אז יש שתי הפטרות שיש לנו לפרשה הזאת. הפטרה האחת היא שירת דבורה, והפטרה השנייה היא שירת דוד. רואים מזה שחז"ל תפסו את עיקר פרשת בשלח על שירת הים, ולא על קריעת ים סוף. אני הייתי בוחר לפחות באחד המקרים להפטיר בקריעת הירדן בספר יהושע. כן, זה יותר דומה לקריעת ים סוף. אז אני רוצה, כן, אני רוצה ללמוד פשט בהבנה הזאת, וזה דבר שצריך לשים לב אליו, שקודם כל נתחיל בזה שקריעת ים סוף לא נועדה בשביל להציל את עם ישראל.
אולי משהו
כזה
שירת מרים.
מה?
אולי זה
כנגד
שירת מרים.
לא הבנתי, ולכן מה, לכן קוראים את
שירת דבורה.
לכן לא תראים את שירת דוד? לכן לא תראים את שירת דוד? למשל בשביל של פסח. לא, השבת כן, אבל בשביל של פסח קוראים שירת דוד. הרעיון הוא שהם רוצים לקרוא על שירה. בשניהם, שתי שירה.
על שירה ופחות על מה?
לא על קריעת ים סוף.
השירה שהייתה על
קריאת... לא, אנחנו קוראים שירות אחרות בהפטרה. אין לנו עוד סיפור כזה בנביא של קריאת ים ושירה. אז צריכים להחליט מה העיקר. אני הייתי אומר, לפחות באחד מהמקרים, להפטיר בקריאת הירדן בספר יהושע, שזה מקביל לקריאת ים סוף. דומה שקוראים המרגלים ששלח יהושע בפרשת שלח. יש שם פרשת מרגלים, כדוגמה. כן, או בפרשת משפטים, קוראים את האמנה שקראת הנביא ירמיהו על שילוח עבדים. אני לא יודע אם עשה שם שילוח עבדים או האמנה, לא יודע. כן, על כל פנים, בכל מקום צריך לחפש מה, היה, מה היו האפשרויות שהיו לחז"ל. ברור שהנביאים לא נכתבו כדי שיהיה הפטרות, הנביאים נכתבו לפי התוכן שהנביאים צריכים להיות. אבל עדיין אני שואל, האם לא היה...
חז"ל קראו את ההפטרות?
כן, חז"ל. זה מופיע בגמרא, חלק מההפטרות, לא כולם. האם לא היה מסתבר שיפטירו בקריאת הירדן? כן, זו השאלה. אבל אני רוצה ללכת שלב אחרי שלב. קודם כל, בפשט, מה הסיבה שהייתה קריעת ים סוף? זה לא הפירוש שעם ישראל נקלע לאיזושהי מצוקה שהם עמדו במקום שלא היה דרך לברוח, ואז הקדוש ברוך הוא הושיע אותם על ידי קריעת ים סוף. אלא שהקדוש ברוך הוא יזם את קריעת ים סוף כדי להטביע את המצרים. הדבר הזה כתוב בתורה במפורש, כן? שהקדוש ברוך הוא והתכבדה בפרעה בכל חילו, כן? המטרה של, 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 של הסיפור היה להביא את המצרים לטבוע לטבוע בים ולהשלים את העונש שמגיע להם. הדבר הזה למדתי מדברי הרמב״ם, אחר כך מצאתי אותו בפסוקים, אבל הרמב״ם כותב בפרק ח' הלכות יסודי התורה, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, וכל האותות לא עשה, אלא בגלל מעמד הר סיני, וכל האותות שעשה לא עשה אלא מפני הצורך. הוא צריך לתת להם מזון, הוריד להם את המן. הוא צריך להשקיע את המצרים, קרא להם את הים. אז דרך אגב, זה לא הנושא של הרמב״ם, הרמב״ם לא עסוק בה, אבל דרך אגב הוא אמר, וזה ממש הפשט בפסוק, גם השירה רואים מאוד חזק את הדבר הזה, שהנושא הוא העונש של האויבים. כמעט לא מדובר שם, עד יעבור המזוקנית, כן, אולי כן. זה נקודה אחת, שהיא מאוד משמעותית, ואני חושב שאם אנחנו שואלים מה המטרה של קריעת ים סוף, באופן כללי, המטרה היא כדי להביא את עם ישראל לידיעה שלמה באשר. זה שלמות יציאת מצרים. הדבר הזה מפורש עוד... מה?
האלוקים שדואג.
האלוקים שנוכח בעולם ושדואג
לנו. המסעד
המכות
נועדו כדי לפרק את
מצרים. התשובה היא שכל עוד המצרים קיימים, הם יכולים לבוא ולתפוס אותך ומי יודע מה יקרה. כשרואים את המצרים מתים, זה נותן, זה שלמות הידיעה, וזה בעצם המושג שירה. המושג שירה, שירה שרים, כאשר נגמר מהלך באופן שלם, אתה יכול להגדיר אותו ולהבין את העומק שלו ולראות אותו כעיקרון.
זה באמת מה שקרה.
כן, כן.
המסעד המכות הם רדפו אחריהם.
ממש ככה, כן, אז היה צריך להיות איזשהו מעמד סיום שהסיפור הזה מסתיים, והמטרה היא לטבוע את ה... לטבוע עם תת בית, כן, לטבוע את, ה... את, ה... את התפיסה של האמונה בהשם. כן, אתמול הייתי באיזו חתונה, ניגש אליי אחד ושואל אותי על הפסוק בתחילת פרשת בואי. וואו. וידעתם כי אני השם. כמה כתוב ככה. כי אני הכבדתי את ליבו את לב עבדה ולמען שתהיה אותותה אלה בקרבו ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותה אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. אז שואל אותי, מה, איזה ידיעת השם זה נותן? התשובה היא ידיעת השם המצטרפת למה שלמדנו בפרשת וירא. וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. המשמעות היא שיציאת מצרים נועדה בשביל לטבוע בתוכנו את התפיסה שאנחנו נשענים על השם והקדוש ברוך הוא דואג לנו ו- וכולי. גם בספר תהילים בפרק עין ח' שזה הגדה של פסח. יש כמה, כמה וכמה מקומות בתנ״ך שהתנ״ך מספר ביציאת מצרים. כן, שנה שעברה בליל הסדר הבן שלי הקטן התפיס חוברת עם כל המקומות בתנ״ך האלה. ועסקנו בזה בליל הסדר אחרי ההגדה, אחרי הסדר. כמובן שבכל מקום הנקודת המרכז היא בהתאם לנושא ששם הנביא רצה לדבר, כל מקום זה פינה אחרת. אבל עדיין שם כתוב שהתכלית של סיפור יציאת מצרים זה וישימו באלוקים כסלם. שיבטחו בהשם, וזה דבר נפלא מאוד לתפוס אותו, כן? ושירת הים מגיעה עם זה לשיא. שירת הים בעצם מתארת את התפיסה שעם ישראל הגיעו אליה אחרי קריאת ים סוף, שהם הגיעו למקום שבו הם נמצאים בידיעה שלמה, בוודאות שלמה של המגמה האלוקית ושל התפיסה, והם באמת, זה מה שהם אומרים בשירה, מתחילים את השירה בתיאור של מה שקרה עכשיו, של יציאת מצרים ושל קריאת ים סוף, כמובן בשפה ובצבעים של שיר, ואחר כך עוברים לדבר על העתיד, שזה הכניסה לארץ, תביאמו ותתאמו בארץ נחלתך, והתכלית של הכניסה לארץ, שזה מקדש השם קודנו ידיך, ואז מדברים על, 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 על צווח החוק, השם ימלוך לעולם ועד. השם ימלוך לעולם ועד, זה אומר שהתכלית היא שתהיה תקשורת, זה פירוש המילה מלוכה, כן, תקשורת של בין העם לבין אלוק, אלוק, בין הקדוש ברוך הוא, תקשורת של מלך ועם, וזה בעצם הסיפור. זה בעצם הסיפור, הדבר הזה הוא פשוט וידוע לכולם, אני לא, לכאורה אין בו חידוש, ולמרות זאת מעטים האנשים שככה תופסים את זה. יש לי שכן שהוציא לאור קונטרס על השאלה מה התכלית של סיפור יציאת מצרים בליל הסדר. כן? נתתי פעם את הקונטרס הזה למישהו במתנה, והוא שואל אותי, למה אין אף כמין? זו אותה אגדה בכל אופן. אותה אגדה. יש נוסח של אגדה, אבל זה משנה מה המטרה, אבל זה ממש עיוות. כן, השאלה מה המטרה של הסיפור, אין סיפור שאין לו מטרה, אין סיפור שאין לו תוכן. והשאלה מה המטרה צריכה להדריך אותנו, זה באמת מה אנחנו, מה רוצים. והתשובה היא, המטרה של סיפור יציאת מצרים היא לתת לילד, לא רק לילד אלא גם למבוגרים, תפיסה חזקה של ביטחון בהשם. ביטחון בהשם זה אומר, והחידוש הנפלא באמת, שזה נקרא ידיעת השם. זה נקרא ידיעת השם, זה לא עוד פרט. ידיעת השם להבין מי הוא אלוקים, אלוקים הוא לא כוח עליון. הוא לא השכל הנעלה מכל רעיון. כל הדברים האלה נכונים כמובן, אבל האלוקים הוא זה שנמצא ונוכח בעולם ודואג לבני אדם ואכפת לו מהם, ויש לו גם מערכת יחסים מיוחדת וספציפית איתנו. ברשותכם, ברוך אתה הדין ואלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
רואים את זה שם במקרה קיצוני.
אה?
שם, אם ככה, אז רואים ביציאת מצרים שהשם פנה לעם, קודם כל שהיה במצוקה, זה בשביל תכלית, אבל זה עדיין לא אומר שהוא נמצא פה ונוכח ביום.
אני מסכים איתך, שיש ביציאת מצרים יותר מאשר מה שאנחנו הולכים ללמוד מזה. אנחנו הולכים ללמוד מזה מתוך תפיסה שעסקנו, זה בעצם התוכן של השירה. התוכן של השירה שאנחנו יודעים לדבר על זה שיש אהבה עמוקה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ולכן הדבר הזה הוא דבר שהוא מובטח, ולכן אנחנו הולכים להיסטוריה, השם ימלוך לעולם ועד, זה בעצם חזון אין סופי, אין בלי גבול של תיקון מוחלט. והמקום של אדם הפרטי הוא לא מופיע שם באופן ישיר, אבל כן, כן, בסופו של דבר, יציאת מצרים באה להגיד שהיהודי, כיוון שאין טעם לבוא לאדם ולהגיד לו, תקשיב, רק החיים הכלליים, ההיסטוריה הלאומית, החיים שלך הפרטיים, למה אתה סובב? סתם, ככה יצא. אז באמת, ביסודות אמונת ישראל, שאין דבר כזה שאדם, ודאי לא יהודי, אבל אני חושב שכל אדם סובל סתם. אין אדם שסובל בלי שהתקבלה על זה החלטה, אין אדם שהרוויח משהו בלי שהתקבלה על זה החלטה. כל...
זה כבר אבל
התוספת הזאת זה כבר הבנה של הרב.
היא לא הבנה שלי, היא הבנה שהתנ"ך מלא ממנה בכל מקום. התנ"ך מלא בכל מקום, התנ"ך חוזר על זה, באמת הדבר הזה...
לא רואים את זה ביציאת מצרים.
אני מסכים שיציאת מצרים אפשר היה לפתור את הבעיה בקלות יותר. אפשר להגיד שהכוונה היא רק על העם באופן כללי. למרות כן, ראיתי בעוני עמי אשר במצרים, בצעקתם שמעתי בפני נוקסיו, כי ידעתי את מחובב. ברמה, ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. בהרבה מאוד מקומות, המשמעות היא בסופו של דבר לחץ וסבל של אנשים. עכשיו, להניח שהסבל של האדם הזה לא מעניין, אבל כל פנים, גם אם נוותר, גם אם אני אבטר לכם ונגיד שמצאת מצרים אי אפשר להוכיח את זה, מה ש... שהדבר הזה הוא רחב בתורה, בכל התורה כולה, הוא בתורה, בתורה בנביאים ובכתובים, נגיד זה בשפה של, של חז"ל, דור זה כוסו בתוירו ושונו בנביאים ומשולש בכסובים, ולהתפרש בסידור התפילה, איפה, איפה למשל...
הקדוש ברוך הוא דואג לאדם פרטי ולא לעם.
כן, כן, והאלוקים מנהל ידו. כן, לצורך העניין, והאלוקים מנהל ידו, פרשת השבוע הבאה, כן? אם בן אדם קרא לו פנצ'ר, שם הגמרא מדברת על אופן, זה קצת מורכב. לא, זה לא עם, מדובר על אדם פרטי. אדם פרטי שהאלוקים מינה לידו להרוג מישהו בשוגג.
לא, אז האלוקים מינה לידו. את הדבר הזה שיש הרי מקלט?
לא, 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 זה שקרה המקרה. המקרה הזה קרה, אלוקים מינה לידו. כל ספר תהילים מלא מזה, כן? צדיק השם בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, קרוב השם לכל קוראיו וכל אשר יקראו באמת. כן, שומר השם את אוהביו, יש צדיקים, יש רשעים, יש הרבה... אלוקים זימן לו להרוג מישהו. עכשיו, זה הסיטואציה. עכשיו, מדובר על הריגה בשוגג. אתה יכול לשאול קושיות, אבל זה עדיין זה המשמעות של הפסוק. עכשיו, הדבר הזה הוא רעיון יסודי מאוד, שהתורה כולה מלאה ממנו, כן? יש קורבן של תודה של המקריב כשהשם עשה לו טובה.
הייתי גם מוסיף עוד סייג ביציאת מצרים, זה שיש אדם שהוא מנהיג, שאכפת לו מהעם, והוא מנסה להוציא את העם, אז השם מסייע לו.
לא, זה לא הסיפור יציאת מצרים. זה לא הסיפור של יציאת מצרים, בסיפור יציאת מצרים שהקדוש ברוך הוא יזם את זה. לא, 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 הקדוש ברוך הוא יצר את משה רבנו, הוא יזם את משה רבנו, הוא הביא אותו. לא, אני לא אמרתי שמשה רבנו. אני לא אמרתי, לא, 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 זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו, מכריח אותו ללכת, הוא לא רוצה ללכת, והקדוש ברוך הוא מכריח אותו ללכת. שוב, אבל זה לא משה רבנו יזם את זה. משה רבנו הלך לארץ אחרת והיה שם 80 שנה, 60 שנה, ולא יודע אם הוא לא זכר, אבל הוא ודאי לא עשה כלום בעניין העם היהודי, עד שהקדוש ברוך הוא קרא לו. הדבר הזה, הדבר הזה צריך לתפוס, הוא מיסודות היהדות באופן מאוד מאוד חזק, ולמה? בגלל שהרעיון הגדול של התורה, ובעצם הרעיון הגדול של הבריאה, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לתקשר עם בני אדם. והקדוש ברוך הוא מתקשר איתנו דרך המקרים שקורים לנו בעולם. כמובן שיש תקשורת גדולה יותר שיש לעם באופן כללי, יש עוד בחינות של תקשורת, של נבואה וכן הלאה, אבל התקשורת הקבועה בן אדם, וזה בעצם המשמעות של הברכות שאנחנו מברכים, הרעיון הוא לקיים את התקשורת הקבועה בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. הדבר הזה הוא, לא הייתי אומר היסוד היחידי, אבל אני רגיל תמיד לדבר על חמישה יסודות של התורה, אבל שניים מתוכם הם באמת נמצאים ממש במרכז מבחינת התורה. החידוש האחד הוא התקשורת הקבועה של האדם עם אלוקים, שזה הנושא הזה עם גוונים שלו, עם צדדים שלו. והדבר השני הוא הדרך שהשם מלמד אותנו, שהיא דרך של חסד, צדקה ומשפט. המידות, היושר, המידות של יושר שהקדוש ברוך הוא נוהג בהם והוא תובע אותנו. אז אם כן, אני אבל רוצה לספר את הסיפור. הסיפור הוא זה שהתכלית של יציאת מצרים היא לתבוע, ממש הייתי אומר כמעט בניגוד לדברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר משה רבינו לא האמינו בישראל לפני האותות שעשה, והתורה אומרת שהניסים האלה הם מביאים לי וידעתם כי אני ישן. אפשר ליישב, אני לא שואל קושי על הרמב״ם, אפשר ליישב ולומר שהניסים האלה, שמעמד הר סיני יש לו תוקף יותר חזק וכו', אבל התורה...
מה שקורה בגלל האותות? וכתובה שזה
שמרים תוקף
אמיתי, זה בגלל...
התורה לא אומרת ככה.
כי אותות יש בהרבה מקומות.
התורה לא אומרת ככה.
זה כתוב בתורה, שנוי בתורה, משולח
בתורה. כן, כן, דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים, באופן מאוד ברור. בתורה כתוב, כן, כתוב בתורה מפורש, כן, כתוב בתורה מפורש בפרשה שלנו.
אתה עושה
אותו? בפרשת בו. לא, זה שם. לא, אני לא מדבר על שם. שם אתה יכול לענות, מה שמבסס לנו את הסיפור הוא יציאת מצרים. ולא מעמד הר סיני. וזאת עובדה שאין מצווה לספר על מעמד הר סיני, יש כן פסוק כזה בפרשת ספר יוחנן.
זה בעייתי, כי הרבה אומות ראו עזרת
אלוקים. את הבעיות שלנו, את הבעיות שלנו, שלמה, את הבעיות שלנו, או שנפתור או שלא נפתור, אין לנו דרך. אני אגיד לך, אני לא יודע מה יביא את הרמב״ם לדברים שלו, זה לא כך משנה. לא כך משנה לי כרגע. מה שמשנה לי הוא דבר, הכלל שלי הוא בחיים, אני כלל גדול בברזל יש לי. רבי שמעון ברבי צמח דורן כתב ספר שנקרא מגן אבות. זה פירוש של מסכת אבות. ושם בהקדמה של הספר הוא כותב שהוא משתמש בספר הזה בשלושה פירושים של הראשונים. הרמב״ם, רבנו ינה ורשי. לא זוכר את הסדר שזה מופיע שם. ואז הוא כותב, הרמב״ם שאין כמותו לפרש הדברים ולקרבם אל השכל. רבנו ינה שאין כמותו לפרש הדברים ולקרבם אל הלב לעורר יראת שמיים. ורשי, שאין כמותו לפרש את הדברים על דעת אומרם. לא אני מוסמך לפרש, לחלק מעלות לראשונים, זה מה שעשה שם התשבץ, ולא, חלילה, לא נכנס לדיון, אבל אם שואלים אותנו מהי דרכנו, דרכנו היא לפרש את הדברים על דעת אומרם. אנחנו לא עסוקים בלקרב את הדברים אל השכל, ולא בלקרב את הדברים אל הלב לעורר יראת שמיים, אלא בלפרש את הדברים לדעת אומרם. אני סומך על הקדוש ברוך הוא שהוא ידע לכתוב בצורה כזאת שזה כבר יהיה קרוב אל השכל וכבר יהיה... קודם כל בוא נשאל את התורה. כתוב בתורה באופן מאוד מאוד ברור שיציאת מצרים נועדה כדי ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. איך זה יקרה? מה המשמעות של זה? וידעתם כי אני אביי אלוהיכם ומוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. זאת אומרת, הידיעה הזו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים וגאל אותנו שם, היא התשתית של החיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. פעם נוספת שכתוב בפרשס בוי, קראנו את הפסוקים האלה קודם, למען שיתי אותותי ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. מה הכוונה? זה חוסר על אותו עיקרון. וידעתם כי אני השם ומוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. דאגתי לכם, ראיתם כמה האהבה שלי בערה והביא אותי לכס נורא, מה כבאבוס לכל בכל ערב מצרים, ועל זה תשענו, אני רגיל להביא...
זה הושתת החיבור, אז ברגע שהוא עוזב אותך...
אין חינמי. אין חינמי, אתה צודק. זה המטרה, המטרה היא שהגלות תהיה קשה. מי שהגלות לא קשה לו, חסר לו פה משהו. התשובה לזה שבאמת יש בתהילים פרק ע"ז, יש מזמור שלם שעסוק בשאלה הזאת. כן, בעצם הדבר שיש כזה מזמור, ותהילים אומר, אולי הקדוש ברוך הוא כבר הפסיק את הקשר. כן, אני שמעתי יהודי שטוען שהאנושות התבגרה, פעם הקדוש ברוך הוא טיפל בהם, כמו שמטפלים בילד, היום נתן להם לפעול לבד. כן, שמעתי יהודי אחד אומר את זה. כן, שעשה מסלח לו. אז בתהילים ע"ז מציג את הדבר הזה. אחר כך אותו יהודי גם טוען שאי אפשר ללמוד בתנ"ך כלום, כי אפשר לעשות עם התנ"ך מה שרוצים. הוא לא התרגל לקרוא תנ"ך ברצינות, והתנ"ך אומר את זה באופן מאוד מאוד ברור. כן, בתהילים ע"ז הוא אומר, אולי אם שכח חנות כל, כן, האם הקדוש ברוך הוא כבר שכח את ההרגל הזה שלו להתייחס לאנשים ולדאוג להם? לא ייתכן. תיקח את הסיפור של יציאת מצרים, תשמע מה כתוב שם, תראה מה קורה שם, זה לא יכול להיות. עכשיו, זה שאנחנו חיים לפעמים בתקופות קשות ולפעמים בזה, אז היהודי צריך להתמודד, ובאמת, אחד הסימנים לאמונה אמיתית, שבתקופות מסוימות זה קשה. אמונה שלא קשה לה שום דבר לו, היא אומרת שאין לה שום משמעות. כן, זה הרי, כן, עכשיו אתה שואל אותי, יהודים מתקשים בגלות להאמין, הם מתקשים והם מסתדרים.
יש שלב מסוים שאם אני יסוד חזק יותר, אז צריך להבין שכמו אישה מוכה, לשם להבדיל לפפתדות, הכל התחיל מזה שהיה לה אהבה, היא ראתה שהוא באמת אוהב אותה, אז גם כשהוא מכה אותה, היא...
אז האדם היהודי צריך תמיד בכל שלב, האדם היהודי צריך בכל יום בחייו לפתוח את הספר ולקרוא אותו. לקרוא את הספר, בשביל זה גם נצטווינו לקרוא קריאת שמע כל יום. קריאת שמע גם אומרת את הדבר הזה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם שדואג לנו, הוא היחיד שיכול לפעול. ואנחנו משם הולכים לאמת ויציב, אמת ואמונה, עד גאל ישראל. זאת אומרת, עוד פעם, העיקרון שכתוב פה. עכשיו, תשאל אותי, מה אנשים יכולים לחשוב? באמת, האדם נדרש בכל רגע ורגע בשנות חייו, בכל יום, בכל שעה, בכל הזדמנות, ללמוד מחדש את התורה, ואומר הנביא ירמיהו, כן, עקוב הלב מכל ואנושו, ומי ידענו. כל יום מתגלה כפל חדש בלב של האדם, והוא צריך שם גם להחדיר את אמונת האיכות, לפעמים זה מובן ופשוט, לפעמים זה קשה, בסדר? כן, זה באמת סיפור. כן, ועם ישראל, הקדוש ברוך הוא זוכר לו את זה שהם נאמינים בו וסומכים עליו תמיד. זה הסיפור. עכשיו, היסטוריה, אפשר להביא הרבה דברים על ההיסטוריה, לדבר על ההיסטוריה בהרבה מאוד דרכים. זה מה שהתורה אומרת. ההנחה שהיהדות השתנתה במקום המרכזי הזה, והיא הפכה להיות לדת שעסוקה באלוקים עליון שלא מתערב, היא הרבה הרבה יותר רפורמה מאשר להעביר את השבת ליום ראשון. הרבה הרבה יותר רפורמה מאשר ל... ל, 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 ל לא יודע מה, כן?
אז איך היא נשארה בפנים?
מי?
ההנחה הזאת, האלה
שהעלו
את השבת ליום ראשון...
אני לא חושב שיש מישהו, אני לא חושב שיש מישהו שמתווכח עם מה שאני אומר. יש אנשים שאומרים אותם, בסדר אותם יותר מדגישים או פחות מדגישים, ואפשר להתווכח מי צודק באמת עד כמה להדגיש, ואני חושב שאני צודק. אבל אני לא חושב, אני לא חושב ש... יש לי מבחן פשוט. יהושע, יש לי מבחן פשוט. אם בן אדם ירצה, יש בן אדם, יש שינוי כזה שאדם ירצה לעשות לתורה, שהוא יצטרך להפסיק לקרוא קריאת סתירה. זה המבחן. אני חושב שהספר הזה הוא הספר שמעצב את היהדות, ולא במקרה חז"ל ציוו לקרוא קריאת סתירה בספר הזה, ולא לקרוא דף יומי, או משנה יומית, או חיטת, חומש תהילים תניה, או חומש כן, אבל לא תהילים תניה, וכן הלאה, בגלל שהספר הזה הוא היהדות. יש דברים שאנחנו צריכים להגיע לפירושים של חז"ל וכן הלאה, אבל הספר הזה הוא היהדות. ואי אפשר להכיל את הספר הזה בלי... עוד פעם, אפשר לא לקרוא אותו. ולכן חז"ל ציוו, לא, תהיה חייב לקרוא, כל אחד צריך לקרוא שניים מקרוא ואיך אותה ארגום, וכל ילד חייב לדעת חמיש אחוז יותר בעל פה. ומשנייס, 10% מהציבור יודע משנייס. 1,000 נכנסים למיקרו ו-100 נכנסים למשנייס. 10% מהציבור יודע גם משנייס, 1% יודע גם גמרא. אבל מיקרו כל ילד יודע. כל ילד...
איפה אגב זה בעל פה? כי
הפוך,
אסור בעל פה, לא?
לא, צריך לדעת בעל פה. כתוב אותו עשימו בפיהם. אסור להגיד בעל פה בציבור, פשוט, לרוב. ובכל זאת שואלים, לא ניכנס לדיון. אבל צריך לדעת טוב מה השנה בכלל, כן? והתורה אומרת את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד משמעותית, וקורה, וזה לא נורא, שבן אדם בחלק מהחיים שלו קצת זז הצידה, ומניעים אותו רגשות אחרות. רגשות אחרים. כן, היה יהודי חשוב ומשמעותי שהוציאו ספר על תולדות חייו שנקרא הכל לאדון הכל. הוא חי בתודעה שאלוקים הוא בעל הבית של העולם ולכן הוא עושה את מה שהוא עושה. עכשיו הרעיון הוא רעיון נכון. זה נכון. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. אבל הקשר המרכזי בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל לא בנוי על זה שהוא בעל הבית. אלא בנוי על זה שיש בינינו קשר. כן, הוא גם דרך אגב, להעיר זה הייתי, הוא גם לא בנוי על הכרת הטוב. יש מקום להכרת הטוב כמובן, אבל הוא לא בנוי על הכרת הטוב, הוא בנוי על זה שיש לנו על מי לסמוך, יש לנו מקום שאנחנו יכולים לבנות את החיים שלנו מתוך הישענות עליו.
אפשר להבין מה במצרים, הצדק של הקדוש ברוך הוא, אבל הם סבלו נראה לי את 150 שנה,
לפי החשבון שחז"ל הם סבלו 86 שנה, אבל אני לא חושב שזה, השאלה שאתה שואלי היא שאלה גדולה מאוד, למה, אני אעשה את השאלה ביתר חריפות, למה אפשר לספר ביציאת מצרים, בלי לשאול את השאלה, למה ירדנו למצרים? איך בעל ההגדה מכניס את הסיפור של ירידת מצרים? והוא לא מכניס, והוא לא שואל למה. הוא לא מסביר למה. למה הילד לא ישאל, אבא, מה? הוא הוריד אותנו לשם. אני חושב שהתשובה היא פשוטה. אם היינו עושים חשבון בליל הסדר, המטרה הייתה לעשות חשבון שלמה אנחנו חייבים להשם, אז צריך לעשות איזון. ואז אתה שואל, אם הוא הוריד אותנו, אז למה הוא, אז הוא היה חייב להחזיר, אז הוא, כשיחזיר הוא רק מילא את חובתו וכן הלאה. אבל אם השאלה היא, אם הקדוש הוא מחויב לנו ואוהב אותנו, ראינו בעינינו שהוא אוהב אותנו.
זה היה מספיק האנשים שהם קיבלו?
כן, אני לא, אני לא דן בשאלה ברמה הזאת, אני לא יודע, כן, כן. ברור שמצרים, בפשטות מצרים שם עברה מכה, לא יודע איזה... אבל שוב, אני לא יודע, עם ישראל היה ביציאת מצרים, זה בעצם הסיפור. עם ישראל בליל פסח בחר בהשם והקריב קורבן פסח להישען ולבטא את הביטחון שלו בהשם. אחר כך יצא לו ממצרים, וזה הסיפור. הסיפור של קבלת המלכות שמיים זה יצירת הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, שבנוי על ההישענות שלנו על השם. עכשיו, לפעמים בחיים זה יותר קל, לפעמים בחיים זה יותר קשה, אני לא מצלזל בקושי, אבל דבר אחד אין לנו רשות לעשות. לשנות ולהתאים את היהדות כדי שיהיה לנו קל, לא בא בחשבון. לא בא בחשבון. אני, יצא לי הרבה פעמים לשבת עם אנשים שמתלבטים בשאלה אם רוצים להיות דתיים או לא, לא משנה, הם חילונים בדרך לחזרה בתשובה, או אנשים שמתלבטים אם לעזוב את הדת. אני אומר להם תמיד, תקשיבו, דבר אחד אני לא מוכן, אני מוכן לעשות הרבה תרחה כדי שתתקרבו להשם. אני לא מוכן לשנות את היהדות בשבילכם. זה היהדות, תראו אותה, מה שאתם תחליטו בסוף זה אתם תחליטו, לא אני. לא אני, והיהדות, זה מה שהיא אומרת. זה מה שהיא אומרת, ולכן אחד המוסדות החשובים ביהדות הוא תפילה. כי היכולת של אדם לפנות להשם ולבקש ממנו לעזור לו, היא מאוד מרכזית.
זה לא קשור לשמירת תורה
ומצוות? לא, ברור שזה קשור.
במצרים עוד לא התחלנו
מצוות. ברור שזה קשור וברור שזה לא הכל. אני אענה לך. אני הייתי אתמול בחופה. ובחופה גם חתמנו כתובה ועשינו קניין, וגם קראנו את הכתובה מתחת לחופה. האם הכתובה באה להגדיר את מוסד הנישואים? כן, לצורך העניין, אחד מההתחיות של הכתובה, שאנחנו לא כותבים אותה בכתובה בפועל, אבל אחד ההתחיות זה להוציא הוצאות קבורה על האישה אם היא תמות. האם מישהו מוכן להגדיר את מוסד הנישואים בהתחייבות לשלם הוצאות על קבורה? אמר לי פעם, אדם גרוש, אם זה היה נישואים, היה קל מאוד. התשובה היא, נישואים זה מערכת של קשר, של ידידות ושל אהבה בין שני בני זוג. האם אפשר לבנות על אהבה לבד? התשובה היא לא. חז"ל וגם התורה בחלק מהדברים. ונראה לי שגם בעולם מקובל לעגן את הנישואים במערכת משפטית שיש לה תוקף גם בהקשרים ממוניים, כי זה בריא יותר. חז"ל אמרו את זה במילים שלהם, כדי שלא יקל לו בעינו ולא יציר. האם אדם יכול להתפטר מהחובות שלו כי אני מאוד אוהב את אשתי, לכן זה לא משנה אם אני מפרנס אותה או לא? לא, ודאי שלא. החובות הן חובות וצריך לנהל אותן. ממש באותו אופן, הבסיס של התורה זה הקשר בין האדם לבין האלוקים. התורה היא לא תרי"ג מצוות. לא אני אומר את זה. הרמב"ן אומר את זה בתחילת התורה, בהקדום אל התורה, הוא מביא את הפסוק בפרשת שופטים. עלה אליי אורו ואי השם ואתנה לכו אסלוחו ישראל אבן והתורה והמצווה. אומר הרמב"ן, המצווה זה תרי"ג מצוות, והתורה הם סיפורי התורה. התורה זה הסיפורים.
מה החלק הראשון של המשפט?
המצווה זה תרי"ג מצוות, והתורה זה הסיפורים. הכוונה היא מערכת הערכים והעדויות של התורה, שאותה אנחנו, זה, קראנו בפרשת בואי, שאנחנו מניחים תפילין, למה אנטי את יורס השם בפיחו, כי ביות חזוק הוא יציא יחו ממצרים. מה התורה אומרת? התורה אומרת שהקודש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים. והדבר הזה, שוב, יציאת מצרים היא אירוע אחד שהיה לפני 3,000 שנה ויותר, וכו'. ומאז עם ישראל עובר הרבה מאוד דברים וכו'. אבל היסוד שלנו הוא הידיעה שלמדנו ביציאת מצרים, ממש ככה, וידעתם כי אני השם, זה ידיעת השם, ועליה אנחנו נשענים. אני חושב שאין גבול לעוצמה של הדבר הזה ולמשמעות שלו, כי באמת זה הופך את החיים של בן אדם. הופך את החיים שלהם. אני אגיד דבר שהגויין אומר אותו. הגויין אומר שאין דבר שמבטל את צנעת חינם כמו הביטחון בהשם. ואני חושב שזה המשמעות. אדם שחי בתודעה שהשם אוהב אותו ודואג לו, הוא לא שונא. הוא לא שונא. זה באמת נכון. זה באמת נכון. מכל המידות הטובות שיש לבני אדם להשיג, אני חושב שמידת הביטחון היא המידה הכי נחשקת. באמת מביאה את האדם למקום נכון וטוב. וכו'. זה לא סותר, דרך אגב, אנשים טועים וחושבים שהביטחון מהשם סותר את התפקיד של האדם לפעול במציאות. ברור שאדם צריך לפעול במציאות, ואדם צריך להשקיע במחשבה. הרמח"ל כותב שזה למעלתו של האדם שהוא צריך לפעול עם השכל שלו בטבע, ויחד עם זאת הוא צריך לדעת שהפעולות של האדם יכולות להצליח. לא צריך בשביל הרבה חוכמה, כן? כולנו יודעים שפעולות אנושיות לפעמים מצליחות ולפעמים לא מצליחות. והאדם מצפה ומקווה שהוא יצליח, והתקווה שלו צריכה להיות מכוונת להשם. כן, שחפץ השם בידי יצלח.
הגויין אומר, הנביא באיזה מקום, שכל מטרה תצא למצרים מנתינת התורה, כדי שיגיעו לביטחון בהשם.
הגויין אמר משפטים כאלה ב... לא יודע כמה מקומות, בנוסחאות שונות, כמובן, נוסחאות שונים, בכל מקום הוא אומר, זה תכניס התורה והמצווה, זה המכוון או עיקרי של התורה והמצווה, בכמה צורות, זה הנושא. המצוות באופן כללי, יש בהם כמה היבטים, זה נושא רחב, מהם המצוות. יש מצוות שהמטרה שלהם היא הצדק, יש מצוות שהמטרה שלהם היא הנוכחות האלוקית, כן, שהקדוש ברוך הוא יהיה נוכח בחיינו, כן, זה בפשטות, בפרשת ויחזקאל כתוב שהמצוות, התורה מתחלקת לשלושה סוגי מצוות, עדות, חוקים ומשפטים. המשפטים הם המצוות שבאות ליצור את הצדק, את הסדר האמיתי הנכון. שוב, לא סדר טוב. אני קצת סוטה מהנושא שלנו. הצדק הוא אמיתי. הצדק הוא אמיתי, מה שבאמת נכון וראוי לפי הצדק. חוקים ומשפטים צדיקים, כמו שכתוב בחומש. וזה אחד, העדויס הם המצוות שבאים להעיד על האמיתות שעליהם היהדות בנויה. וחוקים זה באותם תחומים שבהם האדם משתמש בעולם, הוא צריך מסגרת כדי לעצב את ההתנהגות שלו בצורה נכונה. לא נכנס להרחבה. אבל האידוס, באמת זה נכון, כן, אנחנו מחזיקים בתוכנו את הסיפור של, של התורה.
אני חושב שהעדות והחוקים והמשפטים האלה מספיק מצליחים לתפוש את העולם, הם אמרו לו דבר כל כך, כולם צריכים להשתגע אחריהם.
אני חושב שאם אתה, אני אנסה לענות לך, אתה שואל, אני אגיד את השאלה שלך בקול, שכולם ישמעו, וגם אני אנסה לענות. אתה שואל, האם העדות והחוקים והמשפטים שכתובים בתורה הם מספיקים בשביל לעצב נכון וטוב את החיים של עם ישראל? עד כדי כך שכל העולם כולו יראה את זה ויגיד רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אני חושב שהתשובה לשאלה היא, זה תלויה בשאלה איך אנחנו מקיימים את המצוות. אם מקיימים את המצוות בבחינת צו לצו, קו לקו, כמו שהנביא ישעיהו אומר, כן, יצא סדרייסה לאכול מצה ב-15 לחודש השביעי, לא מתויקים, רחמונה אמר תיקו. כן, זה התוכן, כן. למה מניחים תפילין? כן, מזסס להניח תפילין. אבל אם פותחים את החומש ורואים שהתכלית של המצוות, יש לה כל מצוות המשמעות שלה, הרמת, כמות המעשים וההתנהגויות שהתורה תיצור, היא אינסופית. אינסופית. לא ייתכן בעולם שאדם מנהל מערכת קשרים עם אחיו, למשל, ואם הוא אדם מאמין בתורה, זה אמור להיות מערכת אחרת מאשר אדם שלא מאמין. לא ייתכן אחרת. לא יכול להיות אחרת. שוב, אני לא אומר שלא באים בחשבון עוד, זה גם משפיע האופי של האחים, האופי הספציפי, אבל אמונה בהשם ואמונה בתוירו ואמונה בערך החשוב של, 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 שלום וביכולת של בני אדם להתחבר ולהתקשר, שאלה הם יסדות התורה, היא ודאי תשנה את מערכות היחסים. אמור להיות שאדם שמגיע לשכונה שבה גרים יהודים יראי שמיים, הוא יראה שהקשרים הזוגיים שם הם ברמה אחרת. דרך אגב, זה קורה במידה מסוימת. אני חושב שרחוק מאוד מלהיות מספיק. כן, התשובה היא שאם אנשים מסתכלים ושואלים, בשביל זה צריך ללמוד תורה, ברצינות, ללמוד תורה, להכיר אותה מהמקור, כן, להכיר אותה התורה מהמקור, זה להתחיל את התורה בספר הזה. כן, מי שמתחיל את התורה כספר קיצור שולחן ערוך, זה קיצור שולחן ערוך, אין מתפקידו להסביר את הדברים. הוא בא לענות תשובה לרזולוציות מסוימות, וכל הכבוד הספר הוא חשוב מאוד, בסיטואציות מסוימות רק הוא טוב. שוב, קיצור של אורך כדוגמה, אפשר לפתוח במקום זה גם משנה ברורה, אבל הספר משנה ברורה לא נועד בשביל לעצב את היהדות.
אז איך אפשר באמת ללמוד את התורה ולהוציא ממנה את התוכן הזה?
אני חושב שצריך לקרוא.
אני לומד, מאוד מהר, השכל שלי, הוא נהיה לו איזה כזה בלה.
אני חושב שאדם צריך לקרוא, כמה זאת? לקרוא ולשאול בכל סוף קטע.
מה השאלה?
מה המטרה? למה זה כתוב? מה המסר?
רשי ורמב"ן?
למה רשי ורמב"ן? רשי ורמב"ן נועדו לענות על קושיות. אתה דובר עברית, ברוך השם, ומצווה לפרסם שהעברית שלך והעברית של התורה היא כמעט אותו דבר. ההבדלים, אנשים אומרים, לא שנה קודש, יש פה ושם מילים בודדות, אני לא אומר שאין, שעברו שינוי כלשהו בהיסטוריה, לא דווקא בדורות האחרונים, אצל חז"ל יש מילים שעברו שינוי. אבל רוב השפה, ברוך השם, זכינו לדור שלנו שכולנו דוברי עברית, זה אחד הדברים הנפלאים בדור שלנו. מה? בן יהודה סידר כמה דברים וכולי, אני לא נכנס לזה, אני לא מתפקח על זה שהכוונות שלו יכול להיות שהיו רעות מאוד, זה לא הנושא שלי בכלל. העובדה שאני פותח את הספר ומבין אותו, ושוב, הנחת היסוד שלנו, שהקדוש ברוך הוא בחר לתת תורה לבני אדם, כוללת כמה הנחות יסוד. אחד שהוא יודע לכתוב, אם הוא היה חושב שהוא לא יודע לכתוב, כמובן לא יודע להסביר את עצמו בכתיבה, אז הוא לא היה כותב, הוא היה מוצא דרך אחרת איך להופיע. שתיים שבני אדם יודעים לקרוא.
מה כתבו בפסוק
בראשית ברא אלוקים?
שילד
בראשית ברא אלוקים? מה קשה לך? בהתחלה, ברא השם את השמיים ואת הארץ? מה קשה לך?
אני מסתכל רשי, עכשיו אומר לי...
אני לא אומר, אתה מסתכל ברשי. אני לא אומר, רשי עסוק ברזולוציות מספר 2. מעטים המקומות שאתה צריך את רשי בשביל להבין פשט. רשי בא להסביר את הקשר בין בראשית, האם בראשית הכוונה היא כך או כך, יש שתי אפשרויות. אחד האויבים הגדולים של לדעת טוב, זה לדעת טוב מאוד. כן, זה מפורסם מאוד הדבר הזה. כן, פעם לי פעם אדם שהוא לא מבין מילה אחת בסידור, כי הוא לא יודע מה זה חוכמה, בינה ודעת. אמרתי לה, אני מסכים שיש מקום לדון בהבדלים בין שלושת המושגים האלה, והגדרה מדויקת וכו', וזה דורש מחשבה. אבל אתה הייתם מבין למה כתוב חוכמה, בינה ודעת, ולא חוכמה, בינה ופופקורן.
מה זה ברוך אתה?
מה קשה לך?
לא משתמשים את זה בעברית המדוברת.
ברות היותר אני לגמרי מבין. אתה שואל, אפשר לרדת, שוב, אני לא אומר, אתה רוצה ללמוד יותר, אני בעד שתלמד יותר. הבת הזה, וחוץ זה תתחיל ללמוד. תתחיל לקרוא, תפתח את הספר. הספר נועד כדי שכל אדם יבין אותו. כל אדם יבין אותו. עכשיו, אני לא אומר, תמיד אפשר להרחיב יותר, תמיד אפשר להעמיק יותר, לפעמים יש קושיות, יש לפעמים סתירות שצריך ליישב אותן. כן, תראה מה הדברים, אבל היכולת לקרוא. עכשיו, יש פה נקודה מאוד חשובה. העולם, בדרך כלל, באופן כללי, העולם הכיל גם סוג אנשים שהם פחות קיימים. המרצים. היו אנשים, אני לא אומר שהם לא קיימים היום בכלל, אבל המרצים הם אנשים שהתודעה שלהם הייתה שהם לא יודעים בעצמם, והם שואלים אחרים מה לעשות. בכל תחום. המרץ הזה שאל אנשים האם זורעים בחורף או בקיץ, ושאל אנשים, כל דבר הוא שאל, כן, בשביל להמחיש, חזר מספרים.
אנשים פעם היו יותר טיפשים?
מה?
פעם היו יותר טיפשים?
היו, הייתה שכבה מסוימת באוכלוסייה, שאנשים שלא למדו קרוא וכתוב, אני לא אומר שהם היו טיפשים, הם היו עם רמת אינפורמציה, רמת ידיעה נמוכה. באופן כללי, הרווחה בעולם גרמה לזה שאין היום כמעט אנלפביטים. כן, וברוך השם, זכינו למצב שבו כמעט אין אנשים שהם המרצים גמורים. אבל יש אנשים שהם אנשים משכילים, לצורך העניין הם אנשי עסקים, הם אנשים שלמדו מקצועות אקדמיים וכו'. בתורה וביהדות הם המרצים. וזה יוצר בעיה מאוד מאוד חזקה, כי הם לא בנויים לרעיון שמישהו יגיד להם. הם לא מחולכים לזה, זה לא מתאים לישיבות שלהם. שום דבר בעולם הם לא שואלים מישהו והוא אומר להם. אבל אם כן, אין ברירה אלא לקחת את כל היהודים וללמד את כולם תורה. אין מה לעשות. גם אם לא היו תלמידי חכמים גדולים, הם ידעו תורה. כן, יהיה להם שעתיים בשבוע שהם ילמדו. וצריך להתרגל, לקרוא את מה שכתוב ולראות מה שכתוב שם. זה הכל. זה הכל. עכשיו, אף פעם, הפירושים לא באים להפקיע את מה שכתוב. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. יכול להיות הבדלים של נואנסים על פירוש מילה כזו, פירוש מילה כזו. אני לא אומר ש... אני באמת משתדל מאוד לא להשתמש עם מיקרוס דוילס. לא, לפעמים אני רוצה רמב"ן או אבן עזר, כי הרמב"ן הוא מדהים בעבודה שהוא עושה בפירוש התורה. כן, אני ממש מלא אהבה אליו. אבל קודם כל לומדים את הספר, וקוראים אותו בפנים, וכן? אני חושב שזה כדאי לקרוא וכדאי לשים לב. על כל פנים, בואו נסכם את הדברים, כי הם מאוד מאוד יסודיים, מאוד מאוד יסודיים בחיים שלנו ובתורה באופן כללי. העיקרון הגדול של התוירו, אני אתן לכם דוגמה, אחרי סבובס שאל, למה היה צריך שתינתן תורה? הרי השכל יכול להגיע למעשים הנכונים לבד. והוא עלה שבע תשובות. החובת הלבבות. שבע תשובות. מה? שבע תשובות. אתה יכול לחלק אותם אחרת אם אתה רוצה, אבל הוא מונה שבע תשובות בשער עובד הסאוליקים. אבל כל השאלה היא שייכת ורלוונטית רק לחלק של המצוות של התורה. שהן הנהגות נכונות. אתה יכול להגיד, אני יכול להגיע להנהגה הנכונה גם מהשכל. כן או לא, אפשר לדון. אבל התורה היא לא סיפור של מצוות. התורה היא סיפור של קשר. בוא ניתן לכם דוגמה. אני לא, הסיפור הוא סיפור, הוא חולק על זה שיש ברית בתורה. אני אתן לך דוגמה, משל פשוט. בוא נגיד שאני ואתה נשב, שנינו אנשים חכמים מאוד, ונחליט שפלוני צריך להתחתן עם פלונית. אנחנו באמת אנשים חכמים, מכירים את הבחור, מכירים את הבחורה, והם באמת, באמת, אם אנחנו חושבים כך, היא באמת מתאימה. אז זהו, כבר לא צריך שיקרה שום דבר לו, או צריך עדיין שהם יתחתנו. השכל הוא לא במקום זה שהוא ייגש אליה ויציע לה נישואים, והיא תגיד כן. אם בסוף הוא לא ייגש להציע נישואים, לא היו נישואים. זה שאני מבין שזה נכון, היה צריך להיות שהקדוש ברוך הוא ירד לעולם, יבוא לעם ישראל ביציאת מצרים ויגיד להם, בואו, חבר'ה, אני רוצה אתכם. זה הסיפור, הסיפור, התורה היא תיעוד של סיפור. לכן הרמב"ן אומר שהתורה היא סיפור.
אתם רואים שהוא לא הסכים לכל השיעור הזה בעצם. למה לא מזכיר את זה?
לא, אני לא...
אני בצד של חבר'ה סבורס.
אני לא חושב. אם החבר'ה סבורס היה מודיע לנו שצריך להפסיק לקרוא כי הסתירה ולהתחיל לזה. אני, יש לי סימנים, החבר'ה סבורס היה דיין. ואני מניח שקראו בבית הכנסת שלו קריאת סתירה וכולי. אתה שואל לשאלה קושייה, וקושייה, תגיד לו תרוץ.
כי כל הספר שלו מתאים גם לגויים. כל הספר.
אני לא, דרך אגב, אני אישית חושב שהתורה מתאימה לגויים גם? הם יכולים להצטרף.
לא, השלמות.
כן?
לא, הקשר הם לא יכולים להצטרף.
הם יכולים להצטרף לקשר, כל אחד יכול להיות גר?
גר הוא יכול להצטרף לסיפור
היהודי, לא. לא, התשובה היא זאת, התשובה היא זאת. זה שהקדוש ברוך הוא הופיע ביציאת מצרים, הוא הופיע לכל העולם. הללו את השם כל גויים שהמחו כל האומים, כי גובה רולנו חסדוי. מה פשט? מה הקשר? בגלל שגבר עלינו חסדו, לכן הם צריכים להלל? התשובה היא, ראינו ביציאת מצרים את הערך והחשיבות של כל אדם. כל אדם. זה נכון שהקדוש ברוך הוא דיבר עם עם ישראל, והם כבר נמצאים בפנים? שני דברים יש פה. קודם כל, כל אדם יכול לבוא ולהיות יהודי. הוא להיות יהודי, הוא נכנס לתוך הסיפור הזה. הוא אומר, אני רוצה להיות חלק, הבנתי מיציאת מצרים, שאני יכול להצטרף. כן, למדנו בסוג יסגרוס, למדנו...
רוצה להצטרף לסיפור ולרעיון, אבל לא לעם היהודי.
אתה שואל של הקושי, של הגדולה. בפשטות, אין דבר כזה.
האמריקאי...
לא, עכשיו הם יכולים, העולם כולו יכול, העולם כולו יכול ללמוד ביציאת מצרים את זה שהקדוש ברוך הוא אוהב בני אדם ופונה לבני אדם, הוא לא יכול להגיד שיש לו ברית איתו באופן אישי. הוא יכול להגיד, לזהות את ההנהגה האלוקית, מה שאברהם אבינו עשה בעצם. אברהם אבינו גם מדבר על האלוקים כמי שפועל בעולם, כמי שעושה לו טוב. כמו שעושה לו טוב, ויציאת מצרים היא תשקיף. בעלל זה מאוד מאוד ברור. בעלל זה מאוד מאוד ברור שיש מקום, יציאת מצרים מלמדת לא רק את היחס לעם ישראל, את היחס לכל בן אדם בעולם. וכל אדם בעולם לא ברמה הזו, אבל ברמה מסוימת יכול להבין שעצם הנוכחות של השם בעולם ובבריאה מלמדת שהשם אוהב את כל בני אדם. ולכן כל אדם יכול להישען עליו. כן, הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, ככה הספרדים אומרים. אנחנו אשכנזים אומרים, תפילת עמו ישראל ברחמים.
ברית אין מושג של כאילו גירושים
ונישואים
לשחר?
לשחר
שעומדת בכללים, שעושה...
לא יודע, זה קשור. הברית מחייבת לנצח.
ברית
לבן. הברית נישואים מחייבת...
אפשרות יציאה.
לא, אפשרות יציאה היא אפשרות להפסיק את זה מכאן ולהבא, אבל אני לא יכול להתפטר. יש חיובים שלי שהיו והם נשארו לעולם. אני לא יכול להגיד לא הייתי נשוי. כן? כן, למשל? לא, כן, אני... לא משנה, נישואים לא מוחקים... נישואים הם על חזור. נישואים הם לא... זה לא דילייט. זה לא מחקת את הקובץ וזה לא קיים. נישואים זה ברית... עכשיו
אני
מגרש
מגרוש
אותך. עכשיו, אני לא אומר... לא יודע, אבל הסיפור הוא סיפור מאוד מאוד משמעותי. אני באמת אוהב לספר את הסיפור הזה, כן? באראגון שבספרד עשו אספה גדולה, ודנו בשאלה למה, איך מחייבת הברית שנחרטה עם הדור ההוא, למה היא מחייבת את הדורות הבאים. וענו על זה 73 חכמים, ענו תשובות. אני לא יודע מה הם התשובות שהם ענו, וזה לא משנה. אבל עצם השאלה מלמדת אותי כמה הנושא הוא חזק. כן, הסיפור הוא סיפור ברית. הסיפור הוא סיפור ברית שהיה, נשאל על יציאת מצרים, היה במעמד הר סיני, ועם ישראל נשאל אם הם רוצים או לא רוצים. הם אמרו, אנחנו רוצים. אם הם היו אומרים, אנחנו לא רוצים, זה לא היה. זה לא היה, מאוד מאוד משמעותי. כדי להבין שהסיפור שלנו הוא סיפור של ברית. זה הסיפור, זה מה שרצינו לבאר.